יעקב דשמיא, אנחנו בערב טוב, אנחנו פרשת עזריע. אמן. באמת שבפרשה הזאת פותחת בעניינים שקשורים, כדבר השם למשה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים, כי נידת גבותה תטמע. וביום השמיני ימול בשר עולתו. אפשר לדבר כמובן על כל העניין שקשור ל... בואו נתחיל בזה. שאלה לו, מה פשט? מה זה שכתוב? אישה כי תזריע וילדה זכר. צריך להיות כתוב אישה כי תהר, תהיה בהיריון. ילדה זכר, זאת אומרת, כי תזריע. ושאלה מטרידה, כי זה לא לשון שכיחה ביחס לאישה, המילה תזריע. בדרך כלל מי שמזריע זה הגבר, זה זכר, זכר מזריע. וגם ההקשר של העניין הזה של ילדה זכר, ליום השמיני דווקא. אז זהו, ביום השמיני ימול בשר עולתו. למה דווקא ביום השמיני? איך זה קשור לעובדה שהוא זכר אלה, למילה הזו של העולה. אז אני רוצה לבאר ונראה איך הדברים אולי יתקשור יפה גם בזמת השם ונצליח מכל הנושא הנפלים שם בהמשך הפרשה, עניינם הוא הצרת, הנגעים. ככה לאט לאט נראה בסייעת הדשמיים. הפרשיות האלה הן פסות כפרשיות כבדות, שקשה להקל אותן, קשים לעיכול, הן לא פרשיות נעימות, זה הרבה עניינים של נגעים וטהרות ודמים, וזה פחות פרשיות שמחות ככה לכאורה, אבל יש בהם הרבה מאוד הוראות לחיים שלנו וצריך להבין אותם בהקשרים רלוונטיים לחיים, כי אחרת הם באמת יכולים להתאפס כמשעממות ולא שייכות. היום מישהו יודע מה זה בכלל קרעת, מה זה הנגעים האלה, מה זה שייך? בואו לאט לאט נראה, אם נצליח נגיע לזה, אם לא, בעזרת השם, בשבוע הבא, פרשת מצורע אפשר יהיה לדבר על זה. כל מקום, מה זה העניין הזה של ביום השמיני? שמיני, השור של המילה, זה משמן, שמן. שמיני זה לשון שמן. לשון שמן, שמן. שמן זה הפוך מרזה. נכון? רזה, יש רזה, יש שמן. הרזה, שורש של המילה זה רז, סוד. נכון? רזה זה מצומצם, הוא מחזיק את הדברים בפנים. לא רואים הרבה ממנו בחוץ. אין הרבה בגילוי ממנו. אלא הוא רזה, הוא מצומצם. הוא מקפל בתוכו את הסוד שלו. שמן, יש לו הרבה ממנו מגולה כלפי חוץ. כן? זה דבר שהוא שמן. אתה רואה הרבה ממנו כלפי חוץ, זה המשמעות של שמן, שבריבוי, נמצא בריבוי, יש גילוי. זה הבדל בין שמן לרזה, רזה זה מצומצם, קטן, מקפל, ושמן זה פורץ, גדול, כן? מגלה כלפי חוץ. המשכן שהוא נחנך, אתה נחנך, הגבר קראנו בפרשה הקודמת, נכון? בפרשת שמיני. נכון, אז אנחנו רואים שהמשכן נחנך ביום השמיני. ביום השמיני הוא נחנך. נכון, גם הנימול בדיוק, התינוק נימול בדיוק ביום השמיני, מאותה סיבה בדיוק. שהשמן, היום השמיני הזה מגלה גילוי כלפי חוץ. מה מתגלה כלפי חוץ ביום השמיני? יש גילוי של השכינה הקדושה. זה הגילוי. גילוי שמתגלה ביום השמיני גם בזמן ברית המילה וגם בזמן שנחנך בית המקדש, זה גילוי של השכינה הקדשה שהיא הייתה מקופלת. שכינה הרבה פעמים, הקודש, זה דבר נפטר, דבר שלא קשה לגלות אותו, דבר שהוא מקופל, הוא בפנים, והרבה מאוד מעניינים שקשורים לחיים שלנו, אם אנחנו מדברים על עניינים שיש בהם קדושה, אז אנחנו מדברים על עניינים שהם לא גלויים, שהם מסתרים, שהם מקפלים, הם עניינים של צניעות, שקשורים בצניעות, שקשורים, צניעות זה לא להחביא, להסתיר. שיש כבר גילוי של קדושה, שיש כבר גילוי של קדושה, והגילוי הזה נעשה בצורה כזו שהיא מחייבת התייחסות מיוחדת שלנו. אין גילוי של קדושה שעובר כלאחר יד בחיים של יהודי. אין דבר כזה. כל זה מלווה ביחס מיוחד שלנו, צריך נראה כמה אירועים כאלה, ביחס מיוחד שלנו עם טקס, זה מחייב טקס, ממש שלם, זה התנהגות שלנו שמתייחסת אל הגילוי של הקדושה. תעבדו חעמים. ובצרדים האלה, מלך העולם שהכל נהיה לנו.
אמן.
מה גילוי הקדושה, מה גילוי השכינה שמתגלה ביום השמיני בלידת הזכר? זה נקרא בנבחות, זה נקרא גילוי עטרת היסוד. גילוי עטרת היסוד. כשנולד זכר, אז מושכת לעולם נשמה שיש לה יכולת להשפיע. זה המשמעות של לידת זכר. תזכרו שאנחנו לא מדברים בדווקא על עכשיו תינוק שנולד בן זכר. והכוונה, לידת זכר בעולם זה לידה של כוח משפיע באדם. אוקיי? כל פעם שאדם מגלה כוח של השפעה, כוח של נתינה, כוח של יציאה החוצה ולא הסתכלות על עצמי ועל האני שלי ועל מה חשוב לי ומה טוב לי ומה נעים לי, כל פעם שהוא מסתכל על הזולת ועל מה שחשוב למישהו אחר, זה לידה של זכר. זה לידה של זכר, זה גילוי עטרת היסוד. היסוד הוא מחבר בין אנשים, חיבור הכי קרוב, הכי עמוק, הכי אינטימי, הכי חזק, הכי נכון, הכי אמיתי בין אנשים, זה חיבור שנעשה על ידי נתינה. לא החיבור שבקבלה, גם אחד שמקבל, עכשיו לא עלינו ולא עליכם, זה אחד מקבץ נדבות. אם יש מישהו שנותן לו, ברור שמקבץ נדבות נקשר אל מי שנותן לו, נכון? מישהו יכול לקבל לו, זה יכול להיות לא אדם, אפילו ארגון חסד, מה זה משנה. אז הוא מתרגל שהוא בא לאכול ארוחת צהריים בבית התמחוי. עכשיו הוא נקשר לבית התמחוי הזה, לאותו מקום שבו הוא מקבל את האוכל. אבל מצידו הקשר הזה, הוא לא קשר חזק, הוא כלום הקשר הזה. באותה שנייה שיהיו לו, יהיה לו כסף, יהיה לו מספיק כסף בכיס, הוא לא דורך שם איתו, נכון? אבל הפוך, מצד הנותן, הקשר אליו הוא קשר חזק, הוא עצום. הוא קשר חזק מאוד, הוא מוכן לתת הנותן, הוא מוכן לחסוך מעצמו, להחסיר מעצמו בשביל שלמקבל יהיה. ואם זה לא יהיה אני הזה דווקא כי הוא יתאשר, אז יהיה מישהו אחר. תהליך הנתינה יימשך, הקשר אל המקבל הוא חזק מאוד. עכשיו זה קיים גם בין בני זוג, זה קיים בין הורים לילדים. ככל שאתה נמצא בעמדה של נתינה, אז הקשר שאתה יוצר עם בן הזוג, קשר חזק יותר, אמיתי יותר, נכון יותר, הכל יותר. בכל הביטויים של הטוב יותר. וככל שאתה יותר בעמדה של קבלה, אז הקשר הזה הוא פחות נכון. פחות נכון, ככל שאתה יותר מטריח, ככל שאתה יותר מחכה לראות מה ייתנו לך וכו', זה קשר פחות נכון. קשר יותר נכון זה לראות מה אני יכול לתת, מה אני יכול להעניק, מה אני יכול להשפיע, מה אני יכול לעשות בשביל, מה אני יכול לעשות למען. איי, אבל אולי הוא לא מחזיר לי מה שצריך, ואולי הוא לא עושה בשבילי מה שצריך, כל מיני חשבונות כאלה. זה לא חשבונות של זכר. לכן על פי סוד זכר, ככה גם הגמרא מביאה, זכר, גמרא במידה. אומרת זכר, זה קר, שבא וכיכרו בידו. זה קר, זה נוטריקון זכר, זה קר, שבא וכיכרו בידו. זכר נולד, אז הוא מביא איתו את הפרנסה, ככה זה הבן ישראל מביא, אחד הספרים שלו מביא, שזה המשמעות של פשט הדברים בגמר. אבל באמת זה יותר מזה, פרנסה זה לאו דווקא פרנסה גשמית, פרנסה זה בכל העניינים. פרנסה זה מילוי של חוסר, זה הכוונה של פרנסה. אז כל המילויים של כל החוסרים נעשים במה שאדם נמצא במצב של זכר, שהוא נמצא במצב של נתינה, שהוא נמצא במצב של השפעה, שהוא נמצא במצב של דאגה לזולת, דאגה לאחר, שהוא נמצא במצב של זכר. הגילוי הזה בכוחות הנפש נקרא אישה שתזריע וילדה זכר. זה נקרא ילדה זכר, לידת הזכר. זה גילוי של שכינה, גילוי של קדושה, גילוי של הערה גדולה. עכשיו זה מתקיים, כל פעם שזה מתקיים יש לחיצוניים, יש שתי דרכים להידבק לו עלינו לאדם. אחד זה דרך שנקראת אחיזה, השנייה זה דרך שנקראת יניקה. שתי דרכים שבהם חיצוניים, קליפות, כל המילים שהן לא טובות, שאני לא רוצה לזכור אותן בלילה, שהן מסמלות את מה שמעכב אותנו בחיים, מה שלא נותן לנו לזרום, מה שלא נותן לנו, להגשים את החלומות שלנו ואת השאיפות שלנו. אז כל הדברים האלה, יש שתי דרכים שבהם הם גורמים לאדם את הנזק הזה. אחד זה נקרא, הדרך האחת נקראת אחיזה, והדרך השנייה נקראת יניקה. זה שני אופנים שונים. בדרך של האחיזה, האחיזה, המשמעות הדברים זה שנוצר אצלי בנפש, נוצר אצלי צורך להישאר עם הישן והמוכר הישן, המוכר, הרגיל, הרגיל מלשון הרגל, כן? לא מלשון לא מיוחד, מלשון הרגל, מה שאני רגיל אליו, להישאר עם הדברים האלה, זה נקרא אחיזות, כל מיני אחיזות יש לנו. יש כל מיני שיטות ללימוד ורוחניות שמשתמשים בזה אפילו בלי דעת, שזה סוד על פי קבלה, שנקרא אחיזות, שחרר מאחיזות, שחרר מאחיזות, כן, הכל אמת, שחרר מאחיזות. אבל אם היהודים זה בעניין הזה של האחיזה, זה אדם יש לו אחיזה במשהו, אז ממילא נוצר אצלו תלות. שאם זה לא אחיזה בקדוש ברוך הוא, אז בכל דבר אחר, כל אחיזה היא מסמלת ומגלה חוסר של האדם. חוסר. עכשיו, בדרך כלל, כל אדם נורמלי, כן, במרכאות או שלא במרכאות, הוא הולך למה? הוא הולך למה שקל לו. הולך למה שהוא רגיל אליו. הולך למה שמוכר לו. למה שגורם לו, למה שפחות מצריך ממנו להתאמץ. מצריך אותו להתאמץ, הוא לא צריך להתאמץ, ושם הוא הולך, והוא יוצר סביב העניין, המקום הזה, או התפיסה האידיאולוגית הזו, הוא יוצר סביב זה מערכות הגנה, והוא מסדר לעצמו בנפש, עושה ביטחונם, כן? הוא מסדר לעצמו למה זה נכון איפה שהוא נמצא, ולמה זה בסדר, ולמה זה ככה כדאי שיהיה, וכל מי שלא ככה הוא טועה, הוא בונה חומות, בונה ערים בצורות סביב הרעיון, שהוא בסך הכל מקום ההרגל, מקום של אחיזה של החיצוניים. כשרוצים להתפתח רוחנית, אז אי אפשר להישאר במקום אחד או במקום המוכר, אי אפשר להישאר שם. אתה חייב להימצא בתנועה, וכדי להיות בתנועה אתה חייב כל הזמן להרפות אחיזות. תעזוב, שחרר, זה שייך לעולם הישן. עכשיו אתה נולדת ילדה זכר, תה, אני רוצה לצאת לכיוון של השפעה, שחרר את משהו עליך מקודם ותתקדם הלאה. זה עניין של אחיזה. יש עניין אחר שנקרא עניין של יניקה. עניין של יניקה זה ביניקה יש גילוי של אור, אדם מקבל איזו החלטה טובה. אתם צריכו שאני מיד מתרגם לכם את זה לעבודת הנפש, אבל זה יכול להיות גם סתם ברובד הקבלי. אדם מקבל החלטה טובה, יש לו איזה כוונה טובה, רעיון טוב לאיך לעזור לזולת, לאיך להיות, איך להשתנות לטובה וכו'. זה הערה, זה יוצר אצלו התרוממות רוח כזו, כן? פתאום יש לו כוחות, הוא מקבל את כל האנרגיות הטובות, ויש לו את הרצון לעשות ולשנות. באותו רגע הוא ממשיך לעולם אור גבוה מאוד, אפילו אם הוא נמצא במקום מאוד מאוד נמוך, ובדרך כלל האורות הגבוהים נמשכים אל מקומות נמוכים. אדם אחרי נפילה רוחנית, אני מדבר, אחרי נפילה רוחנית, עכשיו הוא שבור, הוא מרוסק, הוא באיזה דכדוך של נפש, דכדוכה של נפש זה נקרא, כן? הוא נמצא באיזה מרירות, ומתוך המרירות הוא מקבל עכשיו איזו החלטה טובה. בבת אחת פורס כנפיים כמו נשר, הוא יכול לעשות להזיז הרים באותו רגע. הוא מקבל את כל הכוחות. זה נקרא הופכיות כלים ואורות. האורות הגבוהים יורדים לכלים עבים, לכלים נמוכים. הוא מקבל אור מהכתר, מחוכמה, מבינה, מספירות גבוהות, והוא בכלל נמצא במלכות ומלכות, באיזה מקום נמוך מאוד. נמוך מאוד. עכשיו, קיבל את ההערה הזו, ההערה הזו ירדה למקום שהוא קרוב מאוד למקום הקליפות. כי בינו לבין, בין הקבלה של החלטה טובה, לבין נפילה עוד יותר עמוקה, ולעשות דברים יותר גרועים מגרועים, חוט השערה עובר. עכשיו, אדם צריך, מה זה העניקה הזו? העניקה הזו, ההערה הזו, לא, אם אין כלי לקבל אותה. זה רק להבין. האור יוצא מהשמש, קרן האור יצא מהשמש. אם יש שם שוטטת בחלל, יכולה ללכת למרחקים של מאות שנות אור, מאות שנות אור, ולא להעיר, והיא לא מהירה. עד מתי? עד שהיא לא תפגוש כלי. תפגוש כלי, היא תאיר את הכלי. עכשיו, מה קרה אם היא לא פוגשת כלי? ממשיכה במסלול שלה, בחלל החשוך, נכון? היא לא חוזרת אף פעם למקור שלה. אף פעם, שום קרן אור לא חוזרת למקור שלה. שום הערה שמשך ממנה לעולם במחשבה טובה, בכוונה טובה, לא חוזרת למקורה. היא לא חוזרת חזרה בספירות. אין מצב. אלא מה? היא חייבת להיקבות פה, היא חייבת לפגוש כלי. מה קורה שהיא לא פוגשת כלי? או שהיא פוגשת כלי קטנטן. משכנו הערה גבוהה, והיא פוגשת פה כלי קטנטן. אז או שהיא שוברת את הכלי, או שהיא לא מגיעה אליו. בין כך ובין כך, כיוון שהיא לא חוזרת למקורה, אז היא נקוות פה. איפה היא נקוות? מי יונק ממנה החיצוניים? אדם משך הערה, קיבל החלטה גדולה, גדולה, טובה גדולה, והוא לא כלי לקבל את הזה, אז הוא יכול להיות במצב של תלות. הוא נכנס למצב של תלות. נגיד, כן, נחפש דוגמה. נחפש דוגמה. נניח אדם קיבל עכשיו החלטה שהוא מהיום לא מבקש לאף אדם שום טובה. הוא רק נותן. בסדר? הוא רק נותן. עכשיו, זו החלטה ענקית. זה נשמע דבר קטן, אבל אני לא יודע אם מישהו זה נשמע דבר קטן, אבל זה דבר ענק. זה לדעתי בלתי ניתן ליישום בעולם. בסדר? בלתי ניתן ליישום. כי אתה לא יכול לחיות. אתה לא יכול לחיות בצורה כזאת. בסוף בזוגיות ובכל מיני מערכות יחסים אתה חייב גם להיות מתי שהוא מקבל, אתה חייב, כי בקבלה עצמה אתה עושה נתינה, נכון? אתה מקבל על מנת לתת. יש קבלה כזו, אם אדם רוצה, אם אתה חייב בזוגיות והבן זוג או בת זוג שלך רוצה לעשות משהו להיטיב לך ואתה דוחה את זה, אז באותו רגע למרות שכאילו אתה לא רצית להטריח, אבל באותו רגע גם לא גרמת נחת רוח לצד השני. יכולת לקבל, להגיד יפה תודה מזה, והיית עושה מזה נחת רוח, נכון? הגיע לך איזה עוגה, יסתר לך איזה עוגה. שאתה לא לוקח את העוגה, אני לא מקבל מה אחת. אוי, צורך, אל תפי, אל תפי, אל תפי, זה. אז אתה, יחסים את זה עם הכוונה הכי נקייה, מקום הכי נקי והכי טהור, מההחלטה שקיבלת אז, שאתה לא מקבל מאף אחד. אבל אצל בן הזוג זה נתפס לא כהטבה, אלא זה נתפס כמשהו אחר. למה? אתה אומר כוונה טובה לא להטריח, למה זה נתפס בזה? כי יש בזה, אין בזה נתינה אמיתית. הנתינה זה בעצם זה שתקבל במשרה הזו. עכשיו נחזור רגע אחד, אם אדם קיבל את ההחלטה הזו, עכשיו הוא לא יכול לעמוד בהחלטה הזו, כי זה מלכתחילה ההחלטה שלא בנויה לכלים שלו. זה לא בנוי לכלים שלו. הכלים שלו, כלים שהוא חייב להיות מקבל ב... לא בנקודה אחת בחיים, בכמה וכמה נקודות בחיים.
איך הוא משכח כזה גדול?
שהוא היה במקום נמוך מאוד. הוא היה במקום שהוא תלותי מאוד, רוצה מאוד מכל הזמן לקבל, כל דבר תעשו לי, תביאו לי, תיקחו לי, תיתנו לי, וכנראה נדחה בצורה כזו מהחברה או מהמקום שהוא היה בו, כי אף אחד לא אוהב חורים שחורים כאלה, דחו אותו, אז הוא עכשיו קיבל החלטה שהוא עושה תנועה הפוכה לגמרי, קיבל החלטה ענקית. מה קורה כשהוא לא יעמוד בזה, בהחלטה הזו? הוא יפול עוד למקום יותר עמוק ממה שהוא היה. עכשיו, ההערה הזו, ההחלטה הזו, הזינה קליפה. הקליפה הזו תקשה עליו עוד יותר בפעם הבאה שהוא ינסה לעשות. הוא ינסה לשנות. עכשיו, גם אם הוא ינסה לשנות משהו אחר. עכשיו, הוא ינסה לשנות תכונה אחרת. עניין אחר. יותר גדול, יותר קטן, יהיה לו יותר קשה. מה גורם את הקושי הזה? יניקה של הקליפות. הם ינקו מהחלטה ראשונית שלו, יכולים מאוד מאוד צריך להיזהר, רואים את זה הרבה. כיוון שכולנו חוזרים בתשובה, זה לא נעים לתת דוגמאות על חוזרים בתשובה, ורואים את זה הרבה של חוזרים בתשובה. שהוא יומיים ביהדות, יומיים, הוא כבר מניח תפילין לא יודע איזה, וספאברם עליו ששם את שמירת העיניים וזה, ספאברם, זה בדיוק לעבור דבר, ראיתי את זה במו עיניי. בן אדם... ומי שלא שם, אני אספר את זה עוד פעם. לא, זה כי אני לא טוב מבטים כמי. אני מתפלל בין וצד, כיום אחד נכנס, לפני כמה שנים זה היה, נכנס איזה מישהו לבחור צעיר, נכנס לבית כנסת, מלווה בידי בחור אחר, שני נראים מברכים, בסקנים, בציפיות בחוץ, זה הכל, והוא כך מחזיק לו את היד ונכנס, הייתי בטוח שהוא לא רואה. הוא לא רואה, הייתי בטוח, ב-100% בטוח שהוא לא רואה, הוא הולך ככה והוא לא רואה. מחליט אותו, משיב אותו, מתפללים בזה, אני רואה, הוא קורא מהסידו. אמרתי, מה זה, איזה יופי, הוא רואה. טוב, נגמרה תפילה, אני רואה עוד פעם, יצא ככה, עם ההוא, לא יכול לזוז. הוא עושה ויצא ככה. וברחוב אני רואה אותם הולכים, והוא הולך, והשני תופס אותו ומגשש. ביום השני, שאלתי את המלווה, אמרתי, תגיד לי, מה, הוא רואה, הוא לא רואה. אמרו לי, לא, הוא רואה, הוא רואה, בשמירת העיניים. שמירת העיניים. אמרתי לו, כמה זמן הוא בשמירת העיניים? הוא כבר חודש בתשובה. חודש בתשובה הוא כבר בשמירת העיניים. שמירת העיניים זה דבר חיובי מאוד מאוד. בדרגה של לא לראות. בצורה הזו, איזה שבועיים, זה לא מגיעים ב-70 שנה, זה חדה ודורה. יש כאלה שאני מכיר אנשים שבאמת עושים וזה וזה, מכירים אותם, אבל זה אנשים למדנים, יודעים את התורה ישר והפוך, הם מבין. אור כזה גבוה, אחרי חודש וחצי, חודשיים, היה בלי כיפה, בלי זקן, בלי זה, חזר עוד פעם לנו. כן, היום ברוך השם הוא, אני חושב בתשובה, אבל רק להדגים את העניין הזה, זאת אומרת, יש נפילה גדולה אחרי זה. אז מה גורם אחרי זה את הנפילה הגדולה הזו? זה העניקה הזו, שהיא ניקה. שגורמים אחרי זה עיכובים, גם קשה לקבל אחרי זה עוד פעם החלטה טובה. וסתם, כשאתה מסביר את זה, שהבן אדם מתרגל לזה שהוא לא מצליח. הוא לומד שהוא לא מצליח, אז קשה לו עוד פעם לעשות, להתחיל משהו חדש, כי הוא יודע שהוא עלול להתאכזב, הוא עלול לחטוף. אבל באמת ממש נוצרת קליפה. כל מקום, כשאדם מושך, יש גילוי של הערה, יש גילוי של שכינה, אנחנו חייבים למצוא איזה עזר, איזה כוח, שיעזור לנו למנוע מהקליפות, לינוק מהערה שאנחנו מושכים, שאנחנו מקבלים החלטה טובה. או שקורה אירוע של גילוי שכינה. בדרך כלל, מי אנחנו מזמינים? את אליהו הנביא. אליהו הנביא, יש לו הכוח הזה, לבטל את היניקה של החיצונים. דוגמה, בזמן הבדלה, שבת קודש, בזמן הבדלה יש גילוי של הערה גדולה. מה הערה? הנשמה היתרה שאדם מקבל בכניסת שבת יוסף. זמן יציאת הנשמה היתרה זה זמן שבו מתגלה אור גדול בעולם. הנשמה היתרה יוסף, עוברת, היא יוצאת, היא מתגלית, היא יוצאת מהאדם. בזמן הזה אנחנו מזמינים את אליהו הנביא. אליהו הנביא בא, בזמן ההבדלה נוכח אליהו הנביא, וגם כל מי שעושה הבדלה יודע, כל השירים זה אליהו הנביא, אליהו הנביא. עוד זמן, פסח. פסח בליל הסדר יש התערותא דלעילא, כן, עוד מעט בעזרת השם נכניס סדרה של שיעורים בלי נדר לפסח. אז כל מי שלמד בשנים הקודמות יודע שאנחנו מדברים בפסח על התערותא דלעילא, אור שיורד מלמעלה, לא כערך הכלים, לא קשור לעבודה הקודמת שאנחנו עושים, לא כמו ראש השנה, יום הכיפורים, שקודם אנחנו בונים כלים ואחרי זה מקבלים הערה. פה זה אור גבוה מאוד שמגיע לא כערך הכלים, מגיע מלמעלה, אור גאולי כזה, אור שבא לגאול אותנו, נותן לנו הערה ומסתלק. לא מסתלק מיד. לא, האור מסתלק. הוא לא חוזר לשורשו, הוא נעלם. למה זה טוב וכו', זה כדי ליצור רשימו, ליצור רושם בנפש אצלנו, להתגעגע לאור הזה, לרצות לקבל אותו. ואז אנחנו הולכים למסע של 50 יום, של 50 ימי צפירת, 49 ימי צפירת, אתה אומר עד יום ה-50 יום קבלת התורה, כל ה-50 יום האלה מה אנחנו עושים? תקנים כנים, תקנים את המידות, מידות, 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 כן, חסד וחסד, בורה וחסד וכן על זה הדרך, עד שמגיעים ליום ה-50, תיקלנו מלכות במלכות. 49 ספירות, 49, ממצאת שערי תומה יצאנו וממצאת שערי בינה קיבלנו, עד יום ה-50 זה שער הנומה, קבלת התורה. אבל בליל הסדר עצמו יש גילוי של אור גדול, ירד גדול. את מי אנחנו מזמינים? מה אנחנו עושים על השולחן? כוס לאליהו הנביא. כוס לאליהו הנביא. עכשיו, ברבות הימים ששוכחים את הטעמים של המנהגים, אז מניחים כוס על השולחן, כולם, כל הילדים חכים לראות את אליהו הנביא שותה מהכוס. וזה הפך להיות העניין של הכוס. אבל באמת זה לא כך. כנראה שכל משתיקה לא ראה אותו שותה. הוא מקסימום נרדם. אבל אליהו הנביא, הכוונה של הזמנת אליהו הנביא לשולחן היא כדי למנוע את יניקת החיצונים. וזו הכוונה שצריך לעשות כשמוזגים את הכוס לאליהו הנביא. אותו דבר,
אז היונק בעצם מתרחק מהמקום.
כן, הוא מזמין את אליהו, אליהו הנביא נמצא, אז הוא מונע את יניקת החיצונים.
כמו משה רבנו.
כמו משה רבנו בהקשרים אחרים. עכשיו, אותו דבר זה גם לפני יום הגאולה. נכון? הנה הנביא שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם. כך זה הזמן של גילוי אליהו, זה נקרא גילוי אליהו. מתי? כשיש גילוי של שכינה, גילוי של קדושה, אז מגיעים, צריך למנוע את היניקה. צריך למנוע את היניקה. זה זמן הברית, ברית המילה. מי אנחנו מזמינים? אליהו הנביא. בזמן ברית המילה, וביום השמיני ימול בשר אורלתו, אז בזמן ברית המילה יש גילוי של הערה גדולה. איזה הערה מתגלית? אמרנו, הגילוי עטרת היסוד. מה זה גילוי עטרת היסוד? העורלה היא יושבת על מקום הפתח, ככה מובא בספרים קדושים, וגם בעין רואים. אנחנו יודעים שכתוב לפתח חטאת רובה. זאת אומרת, כיוון שהעבר הוא כנגד היסוד, היסוד בספירות, והיסוד הוא מקום החיבורים, מקום של החיבורים, אז היסוד יש לו תמיד, הוא דואלי, הוא תמיד בעל שני משמעויות, שתי תפקידים שהם סותרים, תמיד הם אחד ממש נגד השני. ראים את זה בהקשרים שקשורים לתשעה באב, לימי בין המיצרים, דיברנו על זה בהרחבה, בעניין של כל מה שקשור למלחמה, למלחמה זה תמיד קשור ליסוד, נכון? בהקשר של ויאבק איש אמו, אתם זוכרים את זה אולי בקשור הזה? ויאבק איש אמו, שיעקב נלחם בשרו של עשיו. אז אמרנו שמלחמה זה תמיד ביטוי, כמובן בספרים, ביטוי, ביטוי ליסוד. למה? כי במלחמה, כל המילים שקשורים למלחמה ולצבא ולזה, הם מילים שיש להם שתי משמעויות שנראות לכאורה סותרות. מלחמה זה שני אויבים, שניים שהם לא יכולים להתחבר יחד, אבל להילחם זה כמו להלחים, להלחים זה לחבר. נכון? נשיקה, נשיקה זה חיבור, ונשק זה רק הפוך, נשק זה בא להחליט. יש לך נשק ביד, אתה לא מתחבר עם מי שאתה מולו, אתה נלחם איתו, אתה רוצה לאלה. כן, על זו הדרך. יש גאוות יחידה, נכון? החברים במחלקה, מחלקה זה או כיתה, תתחילו מכיתה, כן, יש כיתה, נכון? יש קודם כיתה. או חוליה, יש קודם חוליה. חוליה זה שלושה אנשים בצבא. חוליות בשרשרת הן מחברות, אבל חוליה בפני עצמה זה דבר נפרד. בדיוק הפוך. כיתה זה לעשות כיתות, עם דברים נפרדים. אבל כיתה בצבא זה יחידה הומוגנית אחת, שיש בתוך אותו דבר מחלקה, פלוגה, גדוד, תחשבו על זה, חטיבה, זה כל דברים שמחולקים. הם נפרדים לכאורה, אבל הם, כל הכוח שלהם זה במה שהם אחד. הפוך במשמעות. היסוד יש לו את התכונה הזו. אז היסוד מצד אחד הוא מקור, מקור לדברים הכי נמוכים בגוף. ברוך הבא. יוצאים ממנו מי רגליים. מצד שני הוא מקור החיים בגוף. היסוד הוא דואלי. מצד אחד דברים הכי נמוכים, מצד אחד דברים הכי גבוהים. הכי גבוהים. בשבעת הימים הראשונים שנולד ילד, אז הנשמה עוד לא מולבשת בו. טראומה. יש גוף שזרוקה בו עכשיו נשמה, כן? והיא, הנשמה הזאת צריכה להתחבר עכשיו לגוף. לא פשוט. זה לא פשוט. אמנם למדנו שקודם יש נשמה ואחרי זה צלם ואחרי זה מולבש הגוף, אבל ככה או ככה, החיבור של גוף ורוח הוא חיבור לא טבעי. לא טבעי, בשום פנים אופן, לא רק שהוא לא טבעי, הוא גורם סבל עצום לנשמה. עד כדי כך שהגוף בשביל הנשמה מתואר כבית כלא. ככה ממש. זה ניגוד הכי ניגוד שאפשר. כן? רוחניות וגשמיות ביחד, זה הכי ניגוד שאפשר. אז עכשיו, כדי להקל את החיבור בין הגוף והנפש, בין הגוף והנשמה, בכל יום, בשבעת הימים הראשונים, הנשמה משתקעת בגוף, מלשון קובעת למקום משכן קבע בגוף, לחיים האלה, משכן קבע זמני, אפשר להגיד דבר כזה, כן? משכן קבע רק לחיים האלה, אז היא קובעת, כל יום יורדת מדרגה. יורדת מדרגה אחרי של חסד, אחרי זה של גבורה, אחרי זה של תפארת, אחרי זה של נצח, אחרי זה של עוז, אחרי זה של יסוד, ביום השביעי, יורד מדרגת המלכות. זאת אומרת, בכל יום מדרגה, יורדת הערה, עוד הערה, עוד הערה, עוד הערה. מה קורה אמרנו שיורדת הערה? הערה הזו, מיד החיצוניים באים לנוק מביניים, זה החיות שלהם. הם חיים מההערות האלה, החיוביות האלה, הטובות האלה שאנחנו מושכים לעולם. אז הם באים. איפה הם מתיישבים בגוף הוולד כדי לנוק? במקום שהוא היסוד, מקום החיבור, לפתח התערובת, שם הם יונקים. הם מוצאים שם את האורלה. זה המקום שבו הם יושבים שם. מגיע היום השמיני, האורלה עכשיו, החיצוניים מלאים באור. איפה הם ממוקדים אבל? הם מרוכזים באורלה. מה אנחנו עושים ביום המילה? קודם כל, פעולת המילה היא נחלקת, כמו שדיברנו כמה פעמים, לשלושה חלקים. החלק הראשון זה לקחת את האורלה עד הסוף, כל האורלה בלי יוצא מן הכלל, לא משאירים לסקרית ופליט לאורלה. ולכן אתם תראו את המועל, הוא אוחז בכוח גדול באורלה, הוא אוחז ממש בכוח גדול ודוחק את האתרה, הוא דוחק אותה כלפי מטה, ממש כלפי מטה. משאיר ביד רק את האורלה, שם את המגן למי ששם את המגן או שם את המלחציים, מה שזה לא יהיה, ואז מל עם הסכין את העולה כולה. בבת אחת מתגלה עטרת היסוד, מתגלה עטרת היסוד, היא בוקעת החוצה, עדיין מחוסה באיזשהו קרום, קרום הזה, עושים לו פריעה, פורעים אותו, והעטרת מתגלה נקייה. זה גילוי אור גדול. למה? כי באותו רגע הילד נעשה יהודי, הוא נעשה מעגל, לשון עורלה, הוא נעשה ליהודי. והעורלה עצמה, מה עושים איתה? קוברים אותה באדמה. קוברים אותה באדמה. כי אפר אתה ולאפר תשוב. העורלה הזו היא מסמלת את החלק של הנחש. את החלק של הנחש. יכול להיות שפה, שם את המזרע הזו אומר את זה משפורש. אומר את כאן. בכל אופן, תרס נמצא את זה, אז לא, הוא אומר מפורש, צריך להכניס את הדבר הזה לתוך האדמה. ממש לתוך האדמה. יש פה זוהר אחד המעניינים. אתה יודע, אם פעם שמתם לב לזה שבן אדם נשא דומה לאשתו, אשתו נשא דומה, נכון?
נשא דומה לכלב.
זה אבדי לב, חיים. חיים לב, הכל נכון, הכל נכון, זה גם נכון, אבל אם לא רוצה להגיד את זה. אומר הזוהר הקדוש קרא. אומר, סתם זה פיתחו סוגליים, מה שנקרא. אומר הזוהר קרא. אי זכה ברנש לבטר מזדווגי כחדה. אם האדם זוכה, אז הם מזדווגים. דהיינו בת זוגו מתחברה מזיווגה בגם נחת בכל הרוח ובגופה. הזיווג הוא ברוח ובגוף, כן, שלמות החיבור, מה שנקרא. לכתיב, תוצא הארץ נפש חיה למינה. כאן כתוב בתורה, תוצא הארץ נפש חיה למינה. שואל הזוהר, מהי למינה? מה זה נפש חיה, אני מבין. מה זה למינה? מה זה למינה? אז הוא אומר ככה, האור רוחה דברנש דנפיק זוגה דדם מילה שיוצאת רוח שנעשית דומה לאדם בין בני הזוג, הם נעשים דומים, ממש נעשים דומים. כן. טוב, אז בקיצור, אז הזוהר אומר שכדי להעביר את האורלה, כדי להעביר את הכוח של החיצונים שבאורלה חייבים לקבור אותה, כן? פעם חס שלום היה איזה מנהג, ראיתי שכתוב מספרים שהיה מנהג שאנשים היו לוקחות את העורלה ועושים את כל מיני דברים וללדת כדי פה, כדי אחרת, והשם ירחם את זה, כל מיני קנאות וכל מיני זה, זה אסור באיסור חמור ביותר. אני, מי שמכיר יודע, אני לא משתמש במילה הזו של אסור. פה אני אומר לכם, זה אסור באיסור חמור ביותר. לא להתקרב לדבר הזה. לעורלה לא מתקרבים. העורלה זה כל הקליפות, כל כוח הקליפות נמצא שם. וגם אם הסנדק כיוון על זה, או אביבן כיוון, שעכשיו בהסתרת העולם מסירים את כל הקליפות, אז זה ממש הכל מכל כל נמצא שם. מה יש להתעסק עם קליפות? צריך להתרחק מזה. לדברים יש כוח. צריך להתרחק. מה צריך לעשות? לקבור. קוברים את זה באדמה, קוברים את זה באפר, לכן המועל... יש לו לידו אפר, קופסה עם אפר, ושם את זה כבר באפר, ואומר איזה פסוק, ושם את זה באפר, ואחרי זה לוקחים ותומנים את זה, קוברים את זה 30-40 סנטימטר באדמה, במקום שלא חתול ולא כלב יכול להוציא את זה החוצה, ויש כן כל מיני סגולות ואיפה קוברים ומה עושים, אבל זה להזדמנות אחרת. מכל מקום, כל זמן שאנחנו לא משלימים את התיקון שלנו, אז ארץ ישראל תישמר על ידי נוכרים. היא נשמרת באופן הזה שהיא בדווקא לא פורחת, שוממה, לא מצמיחה, לא נותנת להם שום תועלת. זאת אומרת ככה, הם שומרים עליה, אבל היא לא מאירה פנים אליה. ככה היה דורות, 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 דורות פה בארץ ישראל. עד שעם ישראל חזר, הבנים חזרו, הארץ מאירה פנים לבניה. אבל עדיין יש צורך לתקן ביסוד, לכן היסוד עדיין נשמר אצלהם. והם, המתחזים האלה, הפרוצים האלה, הם נראים כאילו הם שיא שמירת הברית ושיא שמירת הצניעות ושיא הזה, הם דורכים עם כל מיני דברים על הפרצוף. והכל מתחזים, הכל מתחזים, זה שקר, קליפה, שקר גמור. והיהודים שיש להם את הביישנות הטבעית ואת הצניעות הטבעית ואת הזה, לא מצליחים לגלות את החוצה. לא מצאתם, בגלל כל מיני תשתושים ובלבולים של, של העולם המערבי והקושעים של המודרניזציה וכו'. כשעם ישראל בא מהגלויות, באו צנועי צנועים, צנועי צנועים. אין דבר יותר צנוע מהמשרד, ולא היה ולא יהיה, אף פעם. אין. בגלויות, תמיד היו הכי צנועים, זה היה דבר ידוע. כל הפרוצים והפרוצות היו גון. הוא דברים שכותב הבן איש חי בראשית המאה שעברה. זה לא לפני, אני אומר ראשית המאה שעברה, זה לא לפני 200 שנה, זה לפני פחות 100, קצת פחות 100 שנה. היה פה בארץ או אפילו בגולה, מה הוא כותב? אין את זה, לידים לא הייתה פרוצים בכלל, זה לא היה. קצת עברנו בלבול, ובזרד השם אנחנו עכשיו, עכשיו שיש יותר דעת ודברים נרגעים, הקיום שלנו מתחיל להתייצב, אז זה הזמן עכשיו לספל בנושא שמירת הברית. בכל אופן, אז יש על ה... על ה... על ה... אז אנחנו נמצאים בעניין הזה של ויום שמיני מול בשר אורלתו. על המילה אורלתו יש לימוד גדול. אני מקווה שיהיה לנו מספיק זמן לדבר על אורלתו, ולצערי אני רואה שההקלטה ממשיכה יפה. אוקיי, אז יש וביום השמיני ימול בשר אורלתו. על המילה אורלתו חז"ל אומרים אורלתו ודאי, אורלתו ודאי, ודאי. מציינים שהאורלה, כדי שתהיה מילה ביום השמיני, אז צריך שתהיה אורלה בוודאות, אורלתו ודאי. ככה זה פשט הדברים.
יש כאלה שנמודים כמו לימודים.
רגע,
אז אחיין שלי,
אם יש אורלתו ודאי, תכף נבין מה זה לא ודאי, אז ביום השמיני ימול בשר אורלתו. הגמרא בן דרים מביאה את דברי המשנה. שם לא מביאה דברי המשנה, היא מביאה את דברי רבי יוסי. שם היא אומרת, הגמרא בן דרים אומרת, שרבי יוסי אומר גדולה מילה שדוחה שבת חמורה. גדולה מילה שדוחה שבת חמורה. אוקיי? מה זה שבת חמורה? שבת זה מצווה חמורה.
מיטה.
שאדם שמחלל שבת חייב מיטה. ומילה בזמנה דוחה את השבת. אז גדולה מילה שדוחה שבת חמורה. אוקיי? ככה זה פשט הדברים. זאת אומרת ככה, מילה דוחה שבת. בתנאי מה? שזה מילה בזמנה. אוקיי? מה קורה אם המילה היא לא בזמנה? אם היא מילה לא בזמנה, הגיע יום השבת, הגיע יום השבת. נגיד שיום השבת זה היום הראשון שאפשר למול את התינוק, אבל זה לא בזמנו. זה היום התשיעי, העשירי למילה. או השביעי.
דוחים.
השבת לא נדחית.
לא,
דוחים את המילה.
המילה, כן.
יפה, דוחים את המילה, לא את השבת. השבת לא נדחית. שבת זה מצווה חמורה. זאת אומרת ככה. קודם כל זה צריך לדעת. ברית מילה בזמנה קובעת ודאות בנפש הוולד. אפשר לעשות ברית מילה גם ביום השביעי, השמיני, לא, זה, השמיני זה מצווה. אבל אם אדם לא מעלו אותו, לא מעלו אותו. אם לא, מה הוא עושה? לא תלוי בו, ההורים שלו לא מעלו אותו. לא יסתדר להם. ביום השביעי, לא יסתדר להם. מה קורה ביום השביעי? חייב למול. תמול אותו בשביעי. לא ביום השביעי. עברו 5 שנים, לא מעלו אותו. חייב למול. גדל, לא מעלו אותו, ימול את עצמו. כשהוא יכול, מיד הוא צריך למול. החובה היא על האבא שלו, על האמא שלו ועליו. על האדם עצמו. אז היו אנשים ברוסיה, עכשיו לאחרונה, היינו באומן, בדידי אבאודה, בעיניים ראיתי, היינו באומן, היה בן אדם אולי בן 50. עשו מילה, אצל רבי נחמן, עשו לו את המילה, השלים את התהליך, עלה לדוכן, התפלל. ולפני זה כבר למד והכל וזה, אבל עלה לדוכן, היה הראל, היה הראל, עלה לדוכן להתפלל, זה היה אירוע מרגש מאוד, מאוד מאוד מרגש, אתה רואה בן אדם, שלתאר איך הוא, הוא פרק בבכי, והוא היה כולו נרגש והכל, אבל זה נורא מוזר, נכון? לא מבוגר, חובה למול, חובה למול. המילה ביום השמיני, המילה בזמנה, מילה בזמנה שיש אורלה ודאי, קובעת ודאות בנפש של התינוק. כך אומר הבעל שם טוב, שאורלה ספק, קובעת ספק, אורלה ודאי קובעת ודאות. זה ודאות, ודאות במה? ודאות באמונה, הכוונה, כן? ודאות באמונה. תינוק שנימול בזמנו ונימול כאוגן, זה אדם שיותר קל לו אחר לקבל רוחניות. מי שלא נימול בזמנו או לא נימול כאוגן, יותר קשה, לא בלתי אפשרי, אפשרי, אבל יותר קשה לו לקבל רוחניות. נימול כאוגן זה כל השלבים של המילה, במיוחד שלב המציצה. והיום צריך להתעקש עם מועלים, כי לא כל המועלים עושים את זה, לא עושים מציצה כמו שצריך. מוהל נקרא מוהל, אני מזכיר, בגלל שהוא מוהל דם ביין בפה. הוא ממזג, מוהל בפה, דם ויין. הוא לוקח טיפה של, הוא לוקח, הוא מוצא, עושה טיטה של הדם, אחרי זה לוקח מעט יין בפה, מוהל אותו ויורק אותו על האפר שם, איפה שהאורלה. זה אותו כלי עם האפר שלי. ולכן הוא נקרא מוהל, זה השם שלו, מוהל, שהוא מוהל דמים ביין, הוא ממתק את הדין בשורשו. זה השלב שקובע את הרוחניות של, את החיבור, את היכולת של התינוק להתחבר לרוחניות אחרי כן שהוא יגדל. אתה רואה אנשים גדלו בבית, שני אחים יכולים, גדלו באותו בית גידול, אותם הורים, אותם חינוך, אותם בתי ספר, אותם מלמדים, אותו הכל, אחד מתחבר לרוחניות ואחד לא מתחבר לרוחניות. אחד היה לו מועל שעשה כמו שצריך את זה, ואחד היה לו לא היה לו. אז שניהם בסוף יכולים להגיע לרוחניות, אבל אחד יהיה קשה ולאחד יהיה הרבה יותר קל, הרבה יותר קל. עולה ודאי, כי אנחנו צריכים עולה ודאי. אז מה זה על פי סדר הספירות? על פי סדר הספירות עולה ודאי, יש ארבעה מקרים, ככה מביאה הגמרא, ארבעה מקרים. יש עולתו ודאי, זה הכוונה שהוא לא נולד, שהילוד לא נולד, יש הרבה, יש מהול, זאת אומרת יש לו עולה, קודם כל, כי באמת הזכירו פה קודם שיש תינוקות שנולדים מהולים, כמו נוח, כמו שרבנו, יש כמה שנולדו מעולים במהלך ההיסטוריה, ואז עושים להם רק עטפת דם ברית, זה נקרא, עטפת דם ברית, עטפת דם ברית, ככה זה נקרא, עושים איזה חיתוך במקום האיבר, רק שיצא איזה כמה טיפות של דם, וזו אין עורלה להסיר, כבר, האיבר במהול, אז אין עורלה ודאי. אין לו עורלתו ודאי, נכון? אין לו עורלתו ודאי. זה אחד שהתנאי הראשון, זה כנגד היוד בשם הוויה. כנגד היוד בשם הוויה, זה אנחנו אומרים שהוא לא נולד מהול. יש לו עורלה, רואים עורלה בוודאות, זה עורלה ודאי. אחד כזה שנולד בלי, נולד מהול. יגיע היום השמיני שלו בשבת, דוחים או לא דוחים? בשבת, שבת. לא דוחים את השבת. אין לו עורלתו ודאי. אם אין לו עולתו ודאי, לא דוחים את השבת. חכה אחר כבוד ליום ראשון, ביום ראשון יעשה לו עטפת דם ברית שלו. זהו, לא צריך לחלל לשבת בשביל זה. אפשרות שנייה, זה שנולד ילד בחודש השמיני, לא השביעי ולא התשיעי, בחודש השמיני. אם הוא נולד בחודש השמיני, זה נקרא נולד למקוטעים. נולד למקוטעים. דווקא החודש השמיני, אנחנו גם יודעים שבחינה רפואית, זה פחות טוב. מהשביעי יש איברים שלא מושלמים והוא נמצא בסיכון, נמצא בסיכון חיים בחודש השמיני. אז אחד שנולד בחודש ונולד למקוטעים, נולד זה, אם הוא נולד בשבת, הוא לא ימול שבת לאחר, למה הוא לא כשבת אחר? לא, לא דוחים את השבת בשבילו. למה? הוא, לא נקרא, הוא בעצמו לא נקרא ודאי, לא רק העורלה שלו לא נקרא ודאי, הוא בעצמו לא נקרא ודאי. כי הוא עוד לא ברור אם הוא יחיה או לא, הוא ספק. הוא ספק, חס שלום כן, יכול לקרות דבר הלא נעים. ספק אם הוא בר קיימא, ולכן הוא לא מקיים עורלתו ודאי, ולכן לא דוחים את השבת בשבילו. זה כנגד ההי בשם הרי. אז נבין את זה קצת יותר, מה זה אומר. יש מקרה שלישי של אחד שנולד לא עליהם ולא עליכם שיש לו עברי מין גם של גבר וגם של אישה, אנדרוגינוס. אנדרוגינוס גם אין לו דין אור לטוב ודאי, וגם בשבילו הוא נולד ביום שבת, לא דוחים את השבת למילתו שבת לאחר מכן, אלא מחכים ליום ראשון. לא צריך לדחות את השבת, כי זה אין לו דין של אור לטוב ודאי באנדרוגינוס. והוא כנגד וב לשם הבא. ואחרון זה מי שנולד בין השמשות. אם הוא נולד בין השמשות של ערב שבת, יום שישי, בין השמשות, אחרי שקיעה, אבל לפני צאת הכוכבים. עוד לא ברור. עכשיו מה זה? זה יום שישי או שבת? לא ברור, ספק. או אם הוא נולד בשבת אחרי צהריים, לפני שקיעה, לפני מוצאי שבת, אבל לא ברור אם זה שבת או יום ראשון, כן? הוא ספק. זה נקרא נולד בין השמשות, יש ספק לגבי הזמן שהוא נולד, אם זה שבת או לא, אז אם הוא נולד ב... לא משנה איפה, ביום שישי כמו שאמרנו, באיזה, בזמן הזה שנקרא בין השמשות, אז אם עכשיו מגיע יום המילה, מגיע שבת אחרי כן, לא מלאים אותו בשבת. לא מלאים אותו בשבת, חכה. חכה בסבלנות, מילה זה מילה, המילה שלו לא נוכל שבת, מה שעוסק, למה? הוא בספק, אין אור לטוב ודאי. אין ודאות, לא בזמן, ולא במקום, במקום המילה, אז לא מלאים אותו ולא דוחים אחד שלום את השבת, שבת חמורה בגלל ספק. זה לא. רק שיש אור לטוב ודאי. אז יש ארבעה מקרים, הם כנגד י' כ' ו' כ' בשם הוויה. היהוד הראשונה, אמרנו זה אחד שברור שיש לו עולה, הוא לא נולד מרות. העניין שלו זה ביצול בנפש. העניין של ה... של העורלה הזו שאנחנו מסירים אותה כולה, זה עניין של ביטול בנפש. ביטול הנפש. אברהם אבינו עליו השלום, הוא זכה להתגלות של הקדוש ברוך הוא אליו בגיל 99, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צריך למוד את עצמך. הקדוש ברוך הוא היה חייב חכות על גיל 99, לא יכול לעשות לו את זה בגיל 19 שהוא גיבור וחזק, בגיל 29, 39, 40, גיל 99, תופס אותו זקן וחלש. מה היה העניין לחכות עד גיל 99 אצל אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא יאמר לו, עכשיו אתה צריך למול את בשר עולתך. אלא, שאצל אברהם אבינו הייתה נקודת ביטול בנפש כל יום ויום, כל בוקר ובוקר מחדש, במשך כל 99 שנות חיים. 99, אתם מבינים ששנת המאה שלו הייתה כבר שנה כיהודי. זאת אומרת, זה 10 ספירות כלולות ב-10. אז הוא כל יום מתעורר, תחשבו, בן אדם שמתעורר כל יום ואומר, אני היום ערל, אני חייב למול את עצמי. אני חייב להשתנות, אני חייב לא להיות ערל. אני חייב לא להיות ערל. אני רוצה להשתנות, אני רוצה לא להיות ערב. עכשיו, תזבור רגע את אברהם ואת המקרה הפרטי שלו כסיפור פשוט, זה מקרה פרטי.
כן.
מעשה אבות סימן לבנים, אבל זה מקרה, אנחנו מלאים לא בגיל 99, נכון? אמרו שאברהם מל בגיל 99, אז מה המקרה של אברהם אבינו מלמד אותנו? את הכוח שבן אדם צריך להתעורר בבוקר כל יום ולהגיד ריבונו של עולם, יש לי היום עורלה חדשה למול.
ואני לא מבין את זה, בגלל, הוא היה חשש, הוא היה דאג שהוא ימול, אז הוא הלך למלכי צדק.
ושאל את ההצעה.
שאל את ההצעה. אז למה הוא עשה את זה? אם הוא עשה כל יום, הוא מבקש לעשות?
כן, זה נכון. סקרה. אז קודם כל, מה שאנחנו מדברים עכשיו זה מבחינה רוחנית. זאת אומרת, זה לא על עורלת הגוף דווקא, אלא עורלה רוחנית. כל אדם יש לו, צריך להתעורר בבוקר עם המחשבה, יש לי היום עורלה אחת למול. כל אדם. אני רוצה למול את העורלה של היום. אז בזה הוא לא הלך בקש את סתם עם מלכי צדק. בזה הוא היה מתפלל לקדוש ברוך הוא. את היצע מלכי צדק בפשט, רק בפשט כרגע, בלי נדר אני מוכן לדבר בעריכות, מה זה אומר בסוד, אבל בפשט מה שהוא ביקש את סתם עם מלכי צדק, זה השאלה אם הוא יחיה או לא יחיה. זה השאלה אחרי הברית. האם גם בהנחה שהוא יעשה ברית והוא עלול למות, הוא צריך למול או לא? ומה שמלכי צדק ענה לו, ואני אומר זה ממש בקצה המזלג, הוא ענה לו, אם הקדוש ברוך הוא נתן לך, הוא נותן לך את כל החיים, אז אם הוא אומר לך לעשות את המעשה הזה, מה אתה דואג? אם הוא רוצה לקחת אותך, אם הוא רוצה לא לתת לך חיים, הוא לא צריך להגיד לך לעשות מעשה בשביל זה, הוא יכול פשוט להפסיק לך אותו. אז מה אתה דואג? זה התכונך של הקדוש ברוך הוא. אתה מאמין שכוחה של הקדוש ברוך הוא, אז מה זה לתת לו איבר קטן? זה מה שמלכי צדק עונה לו בצ'ק. כל אופן, אז העניין של אברהם היה לא להרגיש מעול. הוא רצה להרגיש מעול. כל יום אבל הוא נולד עם תחושה שהוא עם אורלה. ואני צריך לשנות את המצב הזה, אני רוצה להיות מעול, אני רוצה להוריד את האורלה הזו. עכשיו תראו לכם אדם שכל בוקר מתעורר, ויש לו באג'נדה מידה לתקן. הנהגה מקולקלת לבטל. הנהגה חיובית לאמץ. כן? זה דעה קדומה שלוח לסל המחזור, כן? יש לו כל יום משהו לעשות איזה עבודה ברוחניות, כל יום הוא לא, אין יאוש, כל יום הוא מתעלה ומתעלה ומתעלה ומתעלה. זה נקודת הביטול, הוא מתבטל להשם לחלוטין. הוא אומר ריבונו של עולם, אני לא רואה שאני לא מושלם, אני צריך, אני יודע שאני צריך לתקן היום, ואני איפה אני, איפה אתה? אתה מושלם הכל יכול, ואני החסר, הלקוי, על זה שצריך לתקן. זה העניין, אמרנו, אחד שברור שהוא לא נולד מעול. מי שחש בהרגשה שהוא נולד מעול, אז הוא לא צריך לתקן. אחד כזה לא צריך לתקן, לא מתקן. אין כזה דבר שאחד שחושב שהוא לא צריך לתקן והוא יתקן משהו. אין מצב, אם הוא לא צריך לתקן, הוא לא מתקן. זו שאלה גדולה, אם מי שחושב שהוא צריך לתקן, יצליח לתקן. אבל זה שחושב שהוא לא צריך לתקן, בטוח שהוא לא יתקן שום דבר. לקלקל, בוודאות הוא יקלקל. אבל לתקן ודאי שלא. אז זה לא נולד מעול. אני לא נולדתי מעול. אני נולדתי עם אורלה, הבוקר, אני מתקן כל היום, אני משתדל, למחרת אני מתעורר, ואני שוב פעם עם אורלה חדשה, משהו אחר תקן, וכן על זו הדרך, יום-יום זה יום של עבודה, שבוודאות יש לי אורלה, ובוודאות אני צריך לטפל בה ולתקן את העניין שלה. ההי בשם הוויה זה אימא.
אז רגע, נשים
נולדו מתוקנות? קודם כל, בלי ספק כן. הרבה יותר מתוקנות מגברים. זה דבר ידוע, הוא מפורסם, וכמעט עוד לא צריך שאני אחזור על זה. זה ברור ב-100%, זה גם קשור לעניין של טומאה וטהרה. טומאה וטהרה זה דבר ידוע שבדיני טומאה וטהרה יש לאישה דיני טומאה רק מחמת מה שיש לה כוח חיים הרבה יותר גדול והיא קרובה יותר לטהרה. דיני טומאה נהרגו במקדש. אדם היה חייב לטבול רק אם הוא מגיע למקדש. חייב לקבול, רק אם הוא מגיע למקדש, אם לא, הוא יכול להסתובב עם תמה, יכול להסתובב תמה, אין שום בעיה, מה הבעיה, להסתובב תמה. היו אלפים, מיליונים, היו מסתובבים תמאים בארץ ישראל. לא כולם היו רוצים מהר לעשות טהרה. מה יש לו לעשות טהרה? רק אם הוא בא למקדש, צריך לעשות טהרה. אם לא בא למקדש, לא צריך לעשות טהרה. טוב שיעשה טהרה. אבל לא חייב. בא למקדש, רוצה להיכנס למקדש, חייב לעשות טהרה. ואיפה יש לו טהרה? בחובה. נשים. לא. אז רק מי שעולה לבית המקדש ונשים. למה? מי שבא לבית המקדש בא אליו מקום הקודש הגדול ביותר, הוא חייב להיות טהור. מקום הקודש הגדול ביותר נמצא אצל האישה, היא חייבת להיות טהורה. חייבת להיות טהורה. למה? מקום הקודש הזה הוא מקום יצירת החיים. מקום יצירת החיים. זה מקום קדוש מאוד. היא קרובה יותר אל הקדושה בצורה משמעותית מגיון. זה לא משמעותית, זה ברמות, זה לא בפסיקה. אבל זה אנחנו חושבים פה, אני לא רוצה לסתות לדיני תומה וטהרה. אז אמרנו שהעניין של ההי בשם הוויה זה העניין של אימא, אימא בינה, ספירת הבינה, כן? זה אמרנו אחד שלא נולד למקוטעים, לא נולד בחודש השמיני. אני לא נולדתי למקוטעים, אני נולדתי שלם, נולדתי בריא, נולדתי מובנה. שהמדינה, נולדתי בנוי, בהבנה שלי, יש לקיום שלי ודאות. אין לי ספקות לגבי הנחיסות של הקיום שלי בעולם. אני לא בספקות. אני בוודאות, אני פה כי צריך אותי פה, אני חשוב פה, אם לא הייתי חשוב פה בזמן הזה ובעיתוי הזה ולסביבה ולקהל הזה, אז הקדוש ברוך הוא לא ישם אותי פה. אני פה, אני, משמע אני נחוץ, משמע אני חשוב, משמע יש בקיום שלי תועלת לעולם. עכשיו אני צריך למצות את התועלת הזו, אני צריך להביא את עצמי להיות ב-100% גורם יעיל. אני לא באתי הנה למקוטעים, אני בוודאות לגבי התפקיד שלי, אני בוודאות שיש לי תפקיד, אני צריך למצוא מהו, אני צריך לראות מה ארגז הכלים שקדוש ברוך הוא נתן לי, אני צריך לברר עם עצמי את התיקון, אני צריך לעשות את התיקון, אבל אני בוודאות פה לא סתם. אין סתם. אם אנחנו מחנכים ככה ילדים, וככה מחנכים את עצמנו קודם, לפני שמחנכים ילדים צריך לחנך את עצמנו, אבל אם אנחנו מחנכים ככה את עצמנו, ומחנכים ככה ילדים, קודם כל, תחשבו כמה, לא עלינו ולא עליכם, כמה בחורים צעירים, בחורות צעירות מתאבדים, שחושבים שהם לא מחוצים בעולם. אם יש להם פתאום איזו תחושה, לא משנה כרגע ממה זה נובע, שלא צריך אותם פה, שהם מיותרים, שהעולם יסתדר בלעדיהם. לא, לא, זה לא קשור, זה לא קשור. זה רק, זה ביטוי סמלי עכשיו, ביטוי סמלי. לא, שמישהו לא חושב שמישהו נולד בחודש שמיני, אז הוא נולד עם נטייה להתאבד. שום פנים באופן.
לא, לא, אבל כאילו, אין לו ודאות, אין לו...
לא, זה רק... מי שנולד בחודש השמיני, יש ספק לנו בהמשך הקיום שלו, נכון? אז הסמל של זה, הסמל ברוחניות, זה מי שיש לו ספק לגבי נחיצותו וקיומו בעולם. ואנחנו צריכים לחיות בוודאות, אנחנו נולדנו בשלמות, בשלמות במובן הזה שאנחנו כאן כי צריך אותנו ולא סתם. לא הגענו הנה דרך אקראי, דרך מקרה, אלא הגענו הנה כי המתכנן העליון, מלך מלכי המלכים, קבע שאנחנו נחוצים כאן. עכשיו לא נתעשה את התפקיד שלו. עכשיו תעשה את התפקיד. אתה צריך להיות פה, וכל העולם תלוי בביצוע המושלם של התפקיד שלו. נותן אחריות על האדם. אבל מצד שני גם נותן חשיבות לקיום שלו. יש חשיבות לקיום שלנו. כל אחד ואחד בנפרד, והקיום של כולנו כאן יחד, הוא בעל משמעות עליונה. זה לא נולדתי למקוטעים. זה המשמעות של זה. זה כנגד ההי בשם הוויה. עכשיו יש את הוו. וו, אמרנו שזה כנגד אנדריגונוס. נכון? שהוא יש לו איברים כאלה וכאלה. אין לו ודאות לגבי הקיום שלו. מה הוא? זכר או נקבה?
לא יודע.
לא בוודאות. אין ודאות לגבי זה. יש ספק לגבי השאלה הזו. זכר או נקבה? או נקבה. זה הוו בשם הוויה. כי זה קשור כמובן לאיברים שיש לו, כל איברי ההולדה, בין זכרים ובין נקביים, הם בוו בשם הוויה, הם כנגד הוו בשם הוויה. אז אם הוא חצי זכר חצי נקבה, אז הוא לא יודע לזהות את עצמו, שמרחם ויציל, הוא לא יודע לזהות את עצמו אם הוא כזה או כזה, לאיזה מחנה הוא משתייך, מהו? הוא לא יודע לזהות את עצמו, הבלבול הזה בין זכר לנקבה, בלבול קשה אגב, במציאות שאנחנו חיים בה, המציאות הזה המדרוני, המודרני זה מודרני, זה לשון מדרוני, במדרוני, שנופלים בה, המציאות שנופלים בה, כשבן אדם לא בוודאות לגבי הזהות המינית שלו, לא ברור לו אם הוא זכר או נקבה, זה גורם להרבה מאוד תקלות, להרבה מאוד תקלות, זה יכול לאמלל אנשים חיים שלמים, מתחילתם ועד סופם, מי יגיד שהוא מבין בכלל מה זה, ועד שהוא הולך מן העולם הזה, הוא יכול להיות בבלבול עצום, גם אם יש לו את האיברים של מין אחד, או אם יש לה את האיברים של מין אחד. ואנחנו פוגשים את זה בכל מיני ביטויים של התנהגויות, השם ירחם ויציל. כל מיני עומדים כאלה וכאלה ואחרות וכאלה, דברים מזעזעים, מגילים. ממש מגילים. ממה זה נובע? מאין אור לטוב עדיין. שהוא לא יודע, הוא זכר או נקבה. מה התפקיד שלו? עכשיו בעבודת הנפש, של כל אחד יש את המציאות הזו, הוא יכול להיות גם זכר וגם נקבה, כל אחד מכאן יכול להיות גם זכר וגם נקבה, והוא צריך לקבוע בוודאות לעצמו מה הוא רוצה להיות, ומה הוא צריך להיות, כי אמרנו שלפעמים אדם צריך להיות נקבה, נכון? ביחס לקדוש ברוך הוא, אנחנו חייבים להיות מקבלים, חייבים להיות, זה העניין, שהם יכולים קודשה ברכוש, נוטה, לעשות לחת רוח ליוצרנו. במה אני צריך להיות מקבל? ובמה שאני הופך להיות מקבל, אני רוצה לעשות לחת רוח לבורא. אני רוצה לקבל על מנת לתת לו לחת רוח. אני מקבל ממישהו כוסי, אבל אני לא לוקח ממנו את התי כי אני רוצה את התי, אלא אני רוצה שיהיה מרוצה ממני. מזה שאני לוקח ממנו. אז יש את העניין של חובה של לדעת מה ואיכן. זה נקרא, שון לסוד, זה נקרא בן ומה. בן זה מה ומה זה בן. מתי אני צריך להיות זכר, מתי אני צריך להיות נקבה. מתי? אני צריך להיות בוודאות לגבי השאלה הזו. ברור שבכל מה שקשור להשפעה, אני חייב לגלות המידה הזכרית בצורה מתוקנת ביותר. וגם כשאני צריך לקבל, אני צריך לגלות את האימא, כשהיא ביחס לבעלה, היא חייבת להיות נקבה בצורה מושלמת. אבל ביחס לילדים שלה, היא זכר גמור. כל הזמן רק משפיע. רק נוסף. צריך לדעת. אם היא תהיה גם ביחס לילדים של הנקבה, אז היא לא תעשה את התפקיד שלה כאימא. להפך. ויש דברים כאלה. לצערנו היום זה תקופה שהחברה מגלה את כל החולאים, את כל הדברים הכי דוחים שיש, הכל מוחצן. זה היה קיים אולי גם בדורות קודמים, אולי, אני לא בטוח, אבל אם זה היה קיים בדורות קודמים, לא היה בדורות קודמים את כל אמצעי המדיה והתקשורת והזה שהיו מגלים את הכל לכולם. אז היום זה פורסם, הכל, יש לך איזו התנהגות דוחה, מגילה, כלשהי, כל העולם ידע עליה. ובמהירות. אבל אנחנו מכירים את הדבר הזה. נכון? זה צריך להיות. עכשיו, אדם יכול לגלות את הפן, זכר יכול לגלות את הפן הנקבי שלו, יכול לגלות את הפן הנקבי שלו בתנאי שהוא יודע שהוא זכר. ונקבה יכולה לגלות את הפן הזכרי שלה בתנאי שהיא יודעת שהיא נקבה. שיש ודאות לגבי המין, ודאות לגבי התפקיד שלי, ודאות לגבי הקיום שלי, ועכשיו אני יכול גם להיות משהו אחר. אבל אם זה לא ככה, השם ירחם, תראו את התנועות הפמיניסטיות למה הם הובילו, ותנועות אחרות למה הם הובילו, והשם ירחם להציל, צריך להיזהר מזה. והאי האחרונה בשם הוויה, אמרנו זה כנגד בין השמשות. אחד שנולד בין השמשות, אנחנו צריכים להיות בוודאות לגבי הזמן, היום שנולדנו, זה הזמן שנולדנו, זה גילוי המלכות. והאי האחרונה בשם הוויה זה גילוי המלכות, צריך לדעת. לדעת שלילה זה לילה ויום זה יום, מתי נולדתי ביום, מתי נולדתי בלילה, לילה ללילה זה יום, יום זה יום, יש לי ודאות לגבי לוחות הזמנים. בחיים שלי יש ודאות לגבי לוחות הזמנים, אני לא הופך את היום ללילה ולא הופך את הלילה ליום. אני לא ישן בשלוש לפנות בוקר ומתעורר ב-10, 11, 12 בצהריים. אני הולך לישון בזמן וקם בזמן. זה א' ב' בעבודה מתוקנת של הקדוש ברוך הוא קודם כל. יהודי לא יכול לעבוד אחרת. כי אם אתה קם ב-10 אתה אחרי זמן קריאת שמע ואחרי זמן תפילה כבר. אתה כבר לא יכול להתפלל. אז איך אתה יכול להיות יהודי? ואם אתה רוצה לעשות תיקון חצות, אז אתה צריך להתעורר לחצות. אתה לא יכול למרוח לילה של 12 שעות, 13 שעות, כן? אין לנו את העניין הזה. אין. לילה צריך להיות בזמן קצר, כמה שצריך, לא יותר מזה, חבל בזבז את הזמן, בשינה מיותרת. שינה זה לשון נשייה. מי צריך נשייה? אנחנו רוצים חיים פעילים. אנחנו ישנים רק בשביל להתעורר בריאים, להתעורר חזקים, לא בשביל ליהנות מהשינה. אין עניין להפוך את הנשייה לאיזה הנאה. אין בזה עניין, שימה לישון, זה בזבוז של זמן, פשוט בזבוז של זמן. חז"ל בדורות האחרונים אומרים, לישון יש מספיק זמן אחרי 120. אחרי 120 נשען הרבה, הרבה, עם האס מהשינה.
לישון זה המקצוע של המתים.
בדיוק כך, בדיוק כך. זהו. צריך להיות בוודאות להשם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. זה עבר, הווה ועתיד. צריכים להיות בוודאות. מה ששייך לעבר, שייך לעבר. מה ששייך להווה, ומה שצריך לעשות עכשיו, כאן ועכשיו, לא דוחים למחר, ולא מזניחים, אלא צריך לבצע. ומה לא קיים עכשיו, והוא דאגה של העתיד, תשאיר לעתיד, אל תפתור עכשיו. תהיה בוודאות לגבי הזמן, תהיה כאן ועכשיו. תעשה את הדברים בצורה מדויקת. לא צריך, בשביל מה יש לך לדאוג? למה? עוד לא בא הדבר. עוד לא הגיע לעולם בכלל. אולי לא יגיע לעולם, אולי יהיה משהו. ברוב המקרים, אגב, אתם מוזמנים לבדוק את זה. תרשמו 10 מקרים של 5 דאגות, ותראו שמתוך 5, 5 נפטרות בכלל בלי תרבות שלנו. זה מיותר לחלוטין ב-99% מהמקרים. פשוט 99%. ובמקרה ה-0.1 זה לא מיותר, כי מתקיים אשר יגורתי בא לי. שאני מביא על עצמי, אני אוגר אל תוך החיים שלי את הצרה.
בוא, עיר השקור, בוא נסיים דבר חיובי. אז ברור שכאשר אנחנו מקיימים את המצוות הללו, ואנחנו מצליחים להגיע למציאות כזו שאימול בשר אורלתו, אימול בשר אורלתו, אז כשהאורלה הזו מסתלקת מאיתנו ומתגלה עטרת היסוד, מתגלה אור גדול בחיים שלנו. וכל פעם שאנחנו נעשה את זה, אפילו בהחלטות קטנות, אפילו בדברים, בשינויים לא משמעותיים לכאורה, אז כל שינוי כזה יגלה עוד אור. והאור הוא לא כערך השינוי. זה נדמה לנו שזה דבר קטן. החלטתי שאני בבוקר, בשונה ממנהגי עד היום, אומר בוקר טוב למנקה שאני פוגש בוקר בוקר בכניסה לבניין המשרדים. ואני אומר לו זה במאור פנים. ואני עומד ושואל לשלמה לא כלאחר יד, אלא באמת בשביל גם להקשיב, לשמוע מה יש לו להגיד. שאחרי שאני שואל אותו, מה העניינים? אתה ממשיך ללכת? וכבר לא שמעתי מה, אולי יש עניינים שהוא רוצה לספר לי, שאלת מה עניינים? לא, תעמוד בקשיב, רק ההחלטה הזו, אתם יודעים, החלטה כזו, איזה הערה יכולה להמשיך לחיים של בן אדם, לא נתפס, זה לא כערך. היא רוצה שתזכה לגיעת משה, תזכה לגיעת בנקודה שמורה במהלך.
שבוע הבא, נדבר על יוסף הכבר, של הסדר.